הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא הנהגת השם בעולם וההתייחסות להנהגת השם בעולם. שיעורנו לרפואת ישי חיים בן חיה רחל ולרפואת רחמים קלמונט בן שמחה אלין. הנהגת השם בעולם. התורה בספר בראשית פרשת לך לך מספרת על תחילת המהלך השמימי של הירידה למצרים, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. יעקב אבינו ממען לקבל תנחומים על פטירתו של יוסף בעיניו, ובאותו זמן של עצבות וכאב במצרים מתרחשים תהליכים, מתבשל התהליך של המלכת בנו יוסף, ומתחיל להיות המשנה למלך. האחים של יוסף באים למצרים לבקש אוכל ולא מזהים שמי שנמצא מולם הוא אח שלהם, שאותו הם מכרו, הוא זה שהושלח לבור עם הנחשים. ובינתיים יצחק חי בארץ, ורשי אומר שיצחק אבינו יודע את הכל ולא מגלה לבנו ליעקב. כואב לו לראות את הבן שלו יעקב מתאבל, לדעת את הסוד את האמת ולא לגלות. לכאורה לא הגיונים. והאחים מוכרים את יוסף, למה לא מתעניינים מה קורה איתו? ראובן שמנע את הריגתו, למה הוא לא בודק? יהודה שהציע למכור, למה הוא לא מתעניין? מה קורה עם יוסף? יוסף העביר דיבתם אל אביו וליעקב נמכר לעבד. גם הוא נענש מידה כנגד מידה, כך אומר המדרש. האם הוא עשה תשובה על כך או לא? האחים מצליחים לשמור סוד, לא לגלות לאבא שלהם שיוסף לא נפטר. אחרי שמוכרים אותו יושבים לאכול לחם, כלומר הם בטוחים שהם עושים את הדבר הנכון. כל כך הרבה סתירות, כל כך הרבה חוסר צדק. אבל אם נעמיק נבין ונפנים שצדק זה בהרבה מאוד מקרים מושג יחסי בעיניים שלנו. בעיניים שלנו יש כאן חוסר צדק. בעיניים שלנו עם יעקב אבינו מבקש להישב בשלווהם, גם אם הבקשה היא לא הוגנת, אנחנו שופטים לפי עולם המושגים הידוע והמוכר לנו. גם אם אנחנו מבינים שלצדיקים מוכן ומזומן להם לעולם הבא, ולכן בעולם הזה הם לא אמורים לבקש להישב בשלווה, אבל למה הם סובלים כל כך הרבה על כך שהוא ביקש להישב בשלווה? ביקש להישב בשלווה קפץ עליו רוגזו של יוסף. בעולם המושגים הידוע לנו, לא צריך לסבול כל כך הרבה על בקשה ומשאלה לשבת בשלווה בעולם הזה. אבל זו הטעות. הטעות היא שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים לשקול את המעשה שעשינו ולומר שהמעשה הזה בעיניים שלנו לא כל כך חמור. לדוגמה, יוסף הביא את דיבתם רעה של האחים לאביו. אז לא נראה לנו הגיוני שבגלל זה הוא צריך לסבול כל כך הרבה. כי בסך הכל, מה הוא עשה? לא משהו חמור כל כך, וגם אם כן, הוא לא צריך לסבול כל כך הרבה ביחס לתוצאה שהוא זכה אליה, העונש. לרדת למצרים, להיות עבד. אבל מי השופט? מי הקובע אם זה הגיוני או לא? אנחנו, על בסיס ההיגיון שבנוי, מדעה קדומה, מחוויות העבר, הדעה הזו קובעת מה חשוב, מה לא. על בסיס הדעה הזו אנחנו מגיעים למסקנה, האם העונש הוא במידה נכונה או לא? וכאן נדרשת מאיתנו מידת הענווה, לומר אני לא יודע לעשות את החשבון, מה משקל העבירה ומה משקל האיסורים, האם קצת או הרבה, האם קצת איסורים מחברים או הרבה איסורים מחברים? זוהי נקודה אחת. למה אנחנו רואים הרבה שאלות בחיים שלנו? לא מבינים את הצדק. למה? כי הצדק הוא בעיניים שלנו. האדם לדוגמה מעליב מישהו אחר ואז אומר, נכון, העלבתי אותו, אבל אם היו מעליבים אותי, לא הייתי מגיב בצורה הזו. והוא לא שם לב לאבסורד, לחוסר ההיגיון, במה שהוא אומר. אם היו מעליבים אותי, לא הייתי נעלב כך, אבל הוא זה לא אתה. איך בכלל אתה יכול להשוות בינך לבינו ולומר, אני הייתי פועל אחרת? מה זה רלוונטי איך אתה היית פועל? זוהי מערכת השביתה שלך, אתה לא נעלב, הוא כן. זה ההיגיון שלו, זה ההיגיון שלך, זה הלב שלו, זה הלב שלך. למה אנחנו מתמודדים כל כך הרבה חוסר צדק בעולם? התשובה היא כי בהרבה מאוד מקרים חוסר הצדק הוא על בסיס זווית הראייה כל כך מצומצמת שלנו. לנו, לפי עולם המושגים שלנו, לא נראה הגיוני שמי שדיבר על האחים ימאחר למצרים ויש שם עבד. נקודה נוספת, העונשים של יוסף שנמכר למצרים, של יעקב שסובל שבנו לא במחיצתו, של האחים שהם עוברים סדרת איסורים וטלטולים על ידי המשנה למלך של מצרים. כל אחד מהם עם האיסורים שלו, עם העונשים שלו, אבל אם האדם מקבל אותם בשמחה, איסורים באהבה, הוא זוכה לראות שכל המהלך, כל ההנהגה של העונש, המטרה היא להוביל את האדם למקום חדש בחיים. למקום טוב ויעיל יותר. כל אירוע בפני עצמו הוא קשה ולא נעים, הוא מייסר, שובר ומתסכל. אבל מצד שני, כשמסתכלים מבט המעוף, מלמעלה, מחוץ לעולם הרגשות והכאב, מלמעלה, רואים עולם ברור, רואים איך כל מהלך הוא תוצאה של המהלך הקודם, והוא אב ושורש למהלך הבא. ובסוף מתברר שאלוקים חשבה לטובם. כמו שכתוב המדרש, הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב שהוא עסוק להמליך את יוסף, ואתה יעקב כואב. אתה יעקב אומר, למה הריאות הם לי? על בסיס זה אפשר להבין מה שחזל מכנים את רבי נחומיש גמזו, רק נחומיש גמזו. למרות שאפשר לקרוא לו רבי נחומיש גמזו או רבן נחומיש גמזו, אבל קוראים לו רק נחומיש גמזו. למה? כי היה אומר על כל מאורע גמזו לטובה. אבל עדיין שואל הגאון רב חיים שמואלביץ, למה לא נקרא לו רבי נחומיש גמזו? אחרי הלל ושמאי קוראים לכולם בשם רבי, אבל לנחומיש גמזו קוראים רק נחומיש גמזו. למה? כי זוהי המעלה הגדולה ביותר. המעלה הגדולה ביותר להאמין שהכל לטובה. ובעומק יותר, אומרים בעלי התוספות על התורה, אומר בעל התורים תחילת פרשת ויצא, הפרשה כולה סתומה. עקרונית, יש בין פרשה לפרשה בתורה רווח. למה? כדי שיתבוננו בין פרשה לפרשה. אז למה הפרשה הזו סתומה? כי פרשה סתומה מרמז למה שנעלם, למה שסתום. זוהי הפרשה הסתומה, פרשה סתומה שסותמת משהו. הפרשה רוצה להסתיר. על איזה הסתרה רומזת התורה? התורה רומזת לנו שיעקב ברח בצורה סתומה, בצורה חשאית. פרשה זו סתומה כי יצא בצנאה. הלך יעקב אבינו ויצא מבית אבי ואמו, והטמין את עצמו בבית שם ועבר 14 שנה. יש כאן עומק נוסף. אם אדם רוצה לעבור תקופות קשות בחיים שלו, צריך לא פעם לסתום את הראש. ומה הכוונה? אומר הגאון רב גדליה איזמן, אומרים חז"ל בגמרא, מסכת חולין בדף ה', על הפסוק אדם ובהמה תושיע השם. אלו בני אדם הערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה. ומה הכוונה? המשמעות של האדם, היתרון של האדם זו הדעה, השכל שלו. נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, אומר רש"י, כדמותנו להבין, להשכיל. המאפיין העיקרי לדמותו של האדם זה בא לידי ביטוי בצלם האלוקים שבו, השכל. לכן הבקשה בתפילת 18, הבקשה הראשונה היא הדעת. זוהי הבקשה של האדם, כי זוהי המהות שלו. לכן אמרו חז"ל בגמרא נדרים, האדם שיש בו דעת, יש בו הכל. מי שאין בו דעת, מה הוא קנה? דעת יש, לא חסר כלום. מי שאין לו דעת, אז מה כן יש לו? אחת התכונות הבולטות של הדעת היא היכולת להתבונן, להבין את המשמעות של מה שהאדם עושה, איזוהי דרך ישרה שיבחר לו האדם, הרואה את הנולד. על ידי ההתבוננות בעתיד, יכול האדם לגדול, להתעלות. ההתבוננות נובעת ממערכת החשיבה והשיקולים של האדם. זוהי הדרך הישרה שיבחר לו האדם. אבל יש זמנים שבהם צריך האדם להביט רק בהווה, לא להתבונן בעתיד. למרות שלכאורה זהו מימד בהמי, אבל כן, יש רגעים כאלה. מתי? מתי שההתבוננות וההתמקדות בעתיד עלולה להביא את האדם לחולשת הדעת, לפחדים, לייאוש. זה מונע מהאדם את הסיכוי להתרומם, להשתפר בעתיד. כשיש חשש כזה, אדרבה, ראיית הנולד מחייבת לשים עצמו כבהמה שלא רואה את הנולד, כדי לא לייאש את האדם, כדי לעבוד במנוחת הנפש, להתרכז בהווה, כדי לא ליפול אל זרועות הייאוש והחידלון. וזו הכוונה, אדם הוא בהמה תושיע השם. מי זו הבהמה? בני אדם שערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמם. כך האדם רוצה להתרומם בעבודת השם. אומר הילקוט שמעוני פרשת עקב, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, שלא תאמר איני יכול לשמוע את כל התורה ולשמור את כל המצוות שכתוב בה, היות שהתורה היא ארוכה מארץ מידה. אבל אומרים רבותינו משל, למלך, מלך שהיה לו בור ללא סוף, אמר לבני ביתו, לכו תביאו לי פועלים שימלאו את הבור. שכר פועלים, מי שהיה טיפש אומר, מביט בבור, מתי אני אמלא אותו? לא מתחיל בכלל. מי שפיקח אומר, מה זה משנה לי? אני שכיר יום, אני שמח במלאכה. כך אומר הקדוש ברוך הוא, מה אכפת לך? שכיר יום אתה. עשה רצונך כרצוני. חכה, עוד יגיע היום שתראה תוצאות עם מה שאתה עושה. בינתיים אל תתרכז בתוצאה. תתרכז במה שעליך לעשות. תתמקד בעשייה שלך. לא פעם האדם מתבונן על העתיד ואומר, אין סיכוי, ולכן הוא מתייאש. כך האדם מתחיל ללמוד תורה, בהתחלה זה קשה, אבל כשהוא ממשיך, שערים, שערי בינה, שערי דעת נפתחים לו, ואז יכול ללמוד יותר ויותר. על בסיס זה אפשר לענות על שאלה מפורסמת ששואל הבית יוסף, למה ישנם שמונת ימי חנוכה, הרי ביום הראשון לא היה נס. הרי מלכתחילה ניגשו החשמונאים להדליק את הנרות בהחלטה ברורה להדליק אך ורק בשמן טהור, כמו שמוכיחים המאמצים הרבים כל כך שהשקיעו להשיג את המטרה הזו דווקא. הם מתמודדים עם קשיים עצומים שניצבים בדרכם, וכשמוצאים שמן רק ליום אחד, הבינו שבדרך הטבע אין להם סיכוי להשלים את ההדלקה הטהורה, בטהרה, בצורה נכונה, בצורה שהיא מושלמת. רק בגלל שהם היו ערומים בדעת, לא הסתכלו על העתיד אלא רק מה יש היום, כך הם נושאו. הם עצמו עיניהם מול המציאות, מול העתיד שיכל להיראות ביניהם הגיוני כל כך, והתנהגו והרגישו כאילו יש ברשותם מספיק שמן לכל הימים. ולכן ביום הראשון הם שמו כמות מלאה. הם עשו את זה בלב שלם, כי עבודת המקדש דורשת שאדם יעשה את הדברים לא רק בעשייה בידיים, אלא גם בלב ובחשיבה מושלמת. היות שהם יודעים שחייבים להדליק רק בשמן טהור, על ידי זה שהם שמו עצמם כבהמה שלא חושבים על העתיד, דווקא ההתגברות על הטבע, שלנסות ולשער מה יהיה בעתיד, את זה הם לא עשו, אלא התרכזו אך ורק מה בידיים שלהם לעשות בשלב הזה, על ידי שהתגברו על הטבע שלהם זכרו ביום הראשון בעזרה מלמעלה. ולכן כבר היום הראשון של חנוכה הוא יום נס. וזו המשמעות אדם ובהמה תושיע השם. לפעמים האדם כך הוא צריך לעשות. לפעמים האדם צריך לא לשפוט את העולם ואת החיים לפי ההיגיון הידוע לו. לפי ההיגיון הידוע לו אין סיכוי להתרפא מהמחלות הקשות שיש לו. אין לו סיכוי לשפר את מערכות היחסים. לפי הידוע לא, אין לו סיכוי לסיים את כל השעס. אבל מי השופט? ההיגיון שלו. ומהו ההיגיון שלו? מערכת החשיבה שנבנית על בסיס הידע הידוע לו, על בסיס הסטטיסטיקה הידוע לו, על בסיס המחשבות שלו, על בסיס הרגשות שלו. אומר שלמה המלך תשועה ברוב יועץ. למה יועץ? כי אז האדם מפסיק לחשוב עם ההיגיון שלו, עם הלב שלו, עם הידע שלו, עם הסטטיסטיקה שלו. זה הזמן להיפתח אל עולם חדש, אל מידע חדש. אבל בשביל להיפתח לגישות חדשות בחיים צריך לסגור את הקודמות. וזו המשמעות של פרשה סתומה. ומה הכוונה? פרשת ויצא, זוהי פרשה סתומה. למה? כי יכל יעקב אבינו להתחיל לעשות מה שצריך לעשות. למה יש בין פרשה לפרשה הפסקה? כדי שיתבוננו. אבל הפרשה של ויצא היא סתומה. אל תעצור, אל תתבונן. תצא ממערכת החשיבה הידועה לך. איך? פרשה סתומה. פרשת ויצא, יעקב יוצא מבית אביו, הולך לבית שם ועבר, ומתחיל שם סדרת חיים ארוכה. לאחר מכן, בית לבן, רחל, לאה, הילדים, פטירת רחל, פגישה עם עשיו, עוד ועוד. מכירתו של יוסף, לקיחת שמעון ובנימין לשבי, עד פגישתו את יוסף. אי אפשר להחזיק מעמד, כל כך הרבה אירועים. מה עושים? איך מחזיקים ראש? כל כך הרבה אירועים, כל כך הרבה קשיים, כל כך הרבה התמודדויות. התשובה היא רצף. להמשיך, פרשה סתומה, לסתום את הראש. לא להתחיל לתאר כמה חסרי סיכוי אנחנו, אין סיכוי, לא נסתדר, איך נתמודד, כשהם רבים מדי, מי יכול להתמודד, מי יכול לחיות, אם חלילה הוא נעשה נכם, אם חלילה הוא התגרש, אם חלילה המעמד שלו נהרס, האדם אומר לעצמו איך, כל כך הוא נפגע או פגעו בו, הוא עשה טעות או העלילו עליו שהוא עשה טעות, האדם הזה אומר לעצמו, אין אור בקצה המנהרה, יש רק חושך. מה עושים? עושים וסוגרים את הראש. לא להתחיל לחקור יותר מדי. אדם ובהמה תושיע השם. לפעמים האדם צריך לשים עצמו כמו בהמה ולא לחקור מה יהיה בעתיד, איך יהיה בעתיד, אני לא אסתדר, איך אני אתמודד. יעקב יוצא מביתו, הוא בדרך חולם חלום, מלאכי אלוקים עולים ויורדים. הוא מבין שמדובר על המלכות של אומות העולם. כל אומה ואומה עולה ויורדת. בבל עולה 70 שנה ויורדת. מדי עולה 52 שנה ויורדת. יוון עולה 100 שנה ויורדת. עולים ויורדים, עולים ויורדים. עד שמגיעים אל אדום. אדום זה עשיו, זה אח שלו. הוא פחד. עולים, לא יורדים. אמר הקדוש ברוך הוא, גם אם יעלה עד אליי, אני יוריד אותו. ואז יעקב לא עלה. שאל אותו השם, שואל הקדוש ברוך הוא את יעקב, למה אתה לא עולה? אומר יעקב, הוא מפחד, אם אלה, אני גם ארד. הוא לא רוצה, הוא מפחד לעלות. הקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא, תעלה. אם תעלה, אין לך ירידה. אומר המדרש, ולא האמין יעקב ולא עלה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אילו האמנת ועלית, לא הייתה לך ירידה לעולם. היות ולא האמנת, אז עכשיו בניך השתעבדו תחת אותן אומות. הדביעה על יעקב אבינו, למה הוא לא עולה? למה הוא מפחד? למה הוא מפחד מהנפילה? תעלה! ככה האדם, יש לו כל מיני רגעי התעוררות בחיים שלו, הוא יכול לעלות, והוא אומר לעצמו, לא, אני לא יעלה, אני לא מאמין בעצמי, וכשהאדם הזה לא עולה, אולי בגלל זה הוא יורד, כי כשהאדם לא עולה, לא מתרומם, הוא מפתח גישה שהוא באמת לא שווה, שהוא באמת לא יעיל. האדם צריך להאמין בעצמו, יעקב לא האמין בעצמו ונהנה שבניו השתעבדו בגלויות, כך אומרים רבותינו בעלי המוסר שמשון הגיבור, שהוא, אחרי שהוא ללא שתי העיניים שלו, נמצא בארמון הפלישתים עוד 3,000 אנשים, הוא מבקש מהשם, עין אחת שאין לי שיהיה שכר לעולם הבא, עין שנייה שתהיה שכר בעולם הזה שיצליח להפיל את העמודים, ויגבור את כל הפלישתים תחת ההריסות של הארמון. הוא התפלל והוא נענה, ויקרא שמשון אל השם, ויאמר השם אלוקים זוכרי נינה, וחזקי נינה, אך הפעם הזה, והתפילה מתקבלת. וזה החיסרון, למה ביקשת? כל כך קצת, שרק תמות נפשי עם פלישתים, למה לא ביקשת שרק הפלישתים ימותו ואתה תנצל? יעקב אבינו יוצא, מצד אחד מקבל מסר, לשאוף גבוה, מלאכי אלוקים, עולים ויורדים, זה מלאכי אומות העולם, אבל אתה תעלה ולא תרד. ומצד שני נאמר, פרשת ויצא, פרשה סתומם. תתנהג בהווה עם ראש סתום, כי הראש, אם הוא יתחיל לחשוב יותר מדי, הוא יגיד, אין סיכוי. קשה להתמודד עם כל כך הרבה משברים, כל כך הרבה קשיים. יעקב אבינו יוצא מבית אבי ואמו עד סוף פרשת ויחי, כל כך הרבה איסורים. אבל הגאון מווילנה אומר שהעולם הוא מלא תהפוכות, ולכן מי שצוחק היום אולי מאותו דבר מחר הוא יבכה, וממה שהוא בוכה היום אולי מחר הוא יצחק. העולם הזה הוא מלא עליות וירידות. האדם הוא כל החיים, עולה ויורד, אבל האדם דן ושופט אירוע פלוני ואלמוני. לרעה, איך הוא הגיע למסקנה שזה רע? משבר כלכלי, פיתורים מעבודה, בעיה בבריאות, אירוע קשה במשפחה. האירוע הנקודתי הזה הוא קשה. אבל משפטי השם הם צדקו, מתי? יחדיו. כשנראה את כל היחד, את כל התמונה כולם. כך היה נחו משגם זו. וכך היה תלמידו רבי עקיבא שאמר על כל דבר, כל דאביד רחמנא לטב אביד. התואר נחו משגם זו, זה התואר המכובד ביותר שיש, יותר מרבי, יותר מרבן. הוא לא קרוי רבי ולא רבן נחומיש גמזו, אלא רק נחומיש גמזו. למרות שהתואר רבי נחומיש גמזו ודאי יכל להיות נחמד מאוד. ובכל זאת, כדי לא לטשטש את העוצמה של הכל לטובה, גמזו לטובה, קוראים לו נחומיש גמזו לטובה, נחומיש גמזו. למה? התשובה היא כי זו המעלה הגדולה ביותר. כך אומר הגאון רב חיים שמואלביץ, גם כשאדם מקבל עונש, זה אומנם איסורים נקודתיים, רחמנא ליצלן, קשיים בבריאות, קשיים בפרנסה, אבל כשאדם מקבל את זה כחלק ממהלך החיים לטובה, אז הדברים נראים אחרת. אז האדם הוא רואה שהקושי הזה הוא חלק מהגשמת הייעוד שלו. כך אומר דוד המלך בתהילים, לכו ראו מפעלות אלוקים נורא עלילה על בני אדם. אומר המדרש, גם הנוראות שאתה מביא על בני האדם בעלילה אתה מביא עליהם. כלומר, גם כשמביא איסורים על האדם, זה איסורים שלא רק פוגעים באדם, אלא מיישרים אותו, מכוונים את האדם לקראת הייעוד שלו. לדוגמה, יוסף נמכר למצרים, זה איסורים. אבל חלק מהיהוד הכללי שלו בעולם. ולפעמים יותר מכך, הקדוש ברוך הוא רוצה להגשים את היהוד, ויוסף צריך לרדת למצרים בשביל לממש, לתרגם את היהוד הלכה למעשה להיות משנה למלך. אבל אין סיכוי שירה למצרים. וכבר נגזר בברית בין הבתרים, שם ישראל ירד לאומה זרה. ירדו למצרים. ושם יהפכו לאומה גדולה, יצאו ברכוש גדול, ויוסף יגיע לפניהם להכין את הקרקע, שם ישראל ימצאו לעצמם את הפינה שלהם בגושנה, אז הוא צריך לרדת למצרים להמשיך את הייעוד שלו בחיים ושל כל האומה כולה. אבל איך להוריד אותו? הרי אי אפשר לגלות לו שכעת אתה יורד למצרים, אבל הכל מתוכנן משמיים, את זה אי אפשר לומר לאדם. את זה האדם צריך לומר לעצמו. לכן בעלילה, הקדוש ברוך הוא מייצר עלילות. יוסף זוכה ליחס מועדה, והאחים מוכרים אותו כי מבינים שהוא רודה והוא נמכר. כל אירוע בפני עצמו הוא קשה ולא מובן, אבל האמונה אומרת, אל תסתכל על כל אירוע במנותק, אלא על כל האירועים כולם, על כל התמונה כולם. אל תיקח חלק מהפאזל, אלא כל הפאזל כולו. יוסף צריך להיות מלך, יוסף צריך להיות עבד, יוסף צריך להתנתק מאבא שלו. יוסף צריך להאמין שהכל מתוכנן, שהכל מסודר. זו האמונה של יוסף, זה התפקיד של יוסף. הקדוש ברוך הוא יביא עלילה ויצייר אותה, ויעשה אותה בצורה כזו שבסוף הכל יבוא על מקומו בשלום. אבל יש גם את יד האדם ביצירה הזו. מה יד האדם? האמונה. בספר שמואל א' פרק ת' כתוב שהיה איש משבט בנימין והשם שלו היה קיש. היה לו בן שהשם שלו היה שאול. לקיש היו אתונות והם נעבדו. קיש אומר לשאול, לך תחפש את האתונות. הלך שאול עם אחד הנערים לחפש את האתונות ולא מצאו. אמר שאול, אולי אבא כבר ידאג לנו, לכן בוא נחזור הביתה, כי הדאגה לשלומנו גדולה וחשובה יותר מאשר הדאגה לאתונות. הנער אומר לשאול, לפני שנחזור הביתה, בוא נלך לנביא לשאול אותו אם הוא יודע איפה האתונות. והם הולכים לשמואל, לשאול אותו אם הוא יודע איפה האתונות. הם בדרכם לשמואל, שמואל כבר ידע שאמורים להגיע, שאמורים לפגוש אותו, כי יום לפני כן נאמר לו בנבואה ששאול יפגוש את שמואל, ששאול יגיע מחר להמליך אותו. כך היה. שמואל אומר לשאול, חיפשת האתונות וכעת מצאת המלוכה, אתה תהיה המלך. אל תדאג לאתונות שאתה מחפש, אתה רואה שיהיה לך כל כך הרבה יותר מאשר אתונות, הרבה יותר, יהיה לך סוסים, אתה תהיה מלך. אין לך מה לדאוג לאתונות, כי כל חמדת ישראל ראויה לך. נראה לשאול שהוא הולך רק לאסוף אתונות, אבל זה העולם. האדם מתכנן לפגוש אתון ובסוף הוא מוצא את המלוכה. העניין שצריך להיות מוכן לזה, כי אין לך אדם שאין לו מקום, אין לך אדם שאין לו שעה, רק צריך להיות אדם. כתוב, כששאול הגיע לעיר של שמואל, אנשים דיברו איתו ונתנו לו פירוט, מה עושה שמואל, והן העריכו בגלל ששמואל היה מנהיג, וטרם הגיע זמנו שתעבור המלכות ממנו לשאול, ואין מלכות נוגעת בחברתה כמלוא נימה. לכן היה צריך שאול לשמוע את הדיבורים של אנשים, להתעכב עוד מספר דקות עד שתיפסק מלכותו של שמואל ותעבור לשאול. הכל מחושבן מלמעלה. בורא עולם לא מפספס כלום. אין הפתעה שיכול האדם לומר, חלילה הקדוש ברוך הוא לא שם לב אליי. זוהי פרשת ויצא, פרשה סתומה. מפרשת ויצא מתחילים לא פעם לסתום את הראש, כי מתחילים ההלכים שרק בסוף החיים נבין מה היה כאן. אין רווח בפרשה. מה המסר? תמשיך. תסתום את מערכת ההיגיון, כי מערכת ההיגיון שלך לא מספיק יעילה כדי להבין מה קורה כאן. תמשיך, תפעל. אתה לא יכול לראות בכוח ההיגיון, אבל כן תוכל לראות בכוח האמונה. וכמו שכתב הרוקח בסידורו, הפסוק בספר תהילים אומר בתהילים קי"ח, מן המיצר קראתי כה, ענני במרחב כה. הפירוש, מהמיצר קראתי אל השם, והשם רואה בעוני שלי, בצרה שלי, באיסורים שלי, בקשיים שלי, ענני השם. ומה הקדוש ברוך הוא עונה? ענני במרחב. הוא אומר לי שאתה נראה בעיני עצמך, לך זה נראה שאתה במיצר, אבל אתה במרחב. וכמו שאומר בעל האתר צבי, יעקב אומר, עם לבן גרתי, ואלי שור וחמור צאן ועבד ושפחה. שלח יעקב לומר לאח שלו, תביט, אחי, עשיו, לבן הארמי רדף אותי, ועצר צעדיי בכל זמן וכל שעה, ובזכות זה התברכתי בכל מיני שפע ברכה והעשירות, עד שיבאי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה. דע לך, אם אתה תמשיך לשנוא אותי, עד רבה, יתרבו הנכסים שלי יותר ויותר. ואם אתה לא אוהב שיש לי ברכות, תפסיק לרדוף אותי, כי הרדיפות הן מגדילות ומעצימות את הרווחים שלי. אז מצד אחד יעקב אבינו, פרשת ויצא, פרשה סתומה, אומרים לו, לפעמים האדם צריך להיות בבחינת בהמה, לסתום את הראש, אדם ובהמה תושיע השם. לא לבחון כל מעשה בפני עצמו, לא לדון כל אירוע, אלא לראות איך הוא חלק מהכלל. ואם לא רואים בינתיים, אז לא לחשוב להמשיך הלאה בעשייה. ואם אפשר לראות, זה רק בעיני האמונה. האמונה שרואה שמה שהיה קשה, יש לו תועלת, יש לו רווח. זה הכנה לקראת אירוע גדול יותר. ונסיים. יעקב שולח מלאכים אל עשיו אחיו. אומר המדרש, יעקב הוא בבחינת מחזיק באוזני כלב, עובר מתעבר על ריב, לא לא. משל לאדם שעובר ליד איזשהו מישהו שהוא ליסטים, שהוא עבריין, הוא יושן, אל תאיר אותו, אם תאיר אותו, הוא יציג גם לך. כך חזל מכנים את יעקב שהוא שולח מלאכים אל עשיו, מתעבר על ריב, לא לא. למה לך להיכנס למקום הזה? אבל לכאורה שואל הגאון רב חיים שמולביץ, היה ריב גדול? כולם יודעים את הריב הגדול בין יעקב לעשיו, שבגללו לא נאלץ יעקב לברוח מבית אביו לחרן. גם כעת אחרי עשרות שנים שיצא יעקב, לא חלפה עדיין הסכנה מהאפשרות שמא עשיו אחיו ירצה להרוג אותו. ארצה שעיר אדום, יש ארץ שנקראת על שם השעיר והאדום. האדום זה האדום שמחר יעקב לעשיו. השעיר זה השעיר שלבש יעקב כדי לקבל את הברכה מאביו יצחק. כל כך הנקמה גדולה שהוא התמיע והנציח את הנקמה בשם של אזורים, ארצה שעיר אדום. טבעי הדבר שהוא ישוב מחרן, יעקב ישלח מלאכים אל עשיו לומר לו, עשיו, אני שולח לך מלאכים למצוא חן בעיניך. אומר רשי שאני שלם איתך ומבקש אהבתך. אז למה הוא נקרא מתעבר על ריב לא לא? למה המשילו אותו לאדם שהאיר את הגנב, את הליסטים, שישן לפרשת דרכים? הרי עשיו לא ישן. אומר בעל השיחות מוסר, פרק גדול בתורת הביטחון למדנו, כל זמן שהצרה לא באה בפועל על האדם, היא עדיין בגדר ריב לא לא. גם אם יש חשש, אפילו חשש סביר ביותר, שהצרה עלולה להגיע, לפעמים צריך האדם לראות אותה בבחינת ארכיליסטים ישן, עבריין גדול, אולי הוא נמצא קרוב אליך, אבל הוא ישן. גם אם האויב או השונא מתכוון לבוא, והוא לא יצא עדיין לדרכו, ואם הוא יצא לדרכו, אבל הוא עדיין לא הגיע אליך, הוא עדיין בגדר ליסטים ישן. גם אם צעד ראשון הוא עשה, עדיין לא מובטח שיעשה הצעד הבא, ולכן תתרכז בעשייה שלך, בחיים שלך, לא בכל הצרות שעוד יכולות להגיע, אפילו אם יש סבירות להגיע. ודאי, איזה הוא חכם הרואה את הנולד, הוא מחלקל צעדיו קדימה, אבל לא נותן משקל גבוה מדי, אל בעיות שיכולות להיות, אלא מתרכז בעשייה שלו בהווה. ולכן חזל מכנים את יעקב כמי שהוא מתקרב אל ריב, אבל שהוא עדיין לא ריב שלו, אין כאן ריב, אין סכנה, הכלב ישן, העבריין ישן, הליסטים ישן. ולכן אומרים חזל, יעקב עשה השתדלות לקדם את פני הרעה, והוא נחשב למחזיק באוזני כלב. ועד רבה, בגלל ההשתדלות שלו במקומה, הביא על עצמו את הסכנה, עשיו לדרכו היה מהלך, אומרים חזל, אבל עכשיו ששלח יעקב מלאכים אל עשיו, עכשיו החליט עשיו ללכת לקראת יעקב. מי שהחזיק באוזני הכלב, הכלב בא לקראתו, ועשיו עם 400 איש עמו. אז זוהי מידת הביטחון הנדרשת מהאדם. להתרכז בעשייה יעילה ונכונה, תורה מצוות ויראת שמיים, ולא התרכזות בקשיים. אם יש לאדם בעיות בחיים, קשיים בחיים, ש-20% מהזמן יתעסק בבעיה, ו-80% מהזמן יתעסק בפתרון הבעיה, בצמיחה ובהתפתחות. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.